הגמרא בדף בעמוד 219 מחפשת מקורות שונים לברכת המזון ולברכות בכלל לפני האכילה. אחד המקורות שהיא מביאה זה מספר שמואל. רבי נתן אומר, כבואכם העיר, הבנות העיר אומרות לשאול ולנערו, כשתבואו לעיר תמצאו אותו בטרם יעלה במטה לאכול, כי לא יאכל העם עד בו, כי הוא יברך הזה ואחריכן יאכלו הקוראים. אז רואים מכאן שהברכה היא קודמת לאכילה. כל כך למה הם העריכו כל כך בפסוקים, לפי שיש נשים דברניות, לכן העריכו שם מאוד בדברים, או שמואל אמר כדי להסתכל ביפו של שאול, לכתיב ושמורו ומעלה גבוה מכל העם. הרבי יוחנן אומר שכל עריכות הדברים זה בשביל התזמון המדויק, כי אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כבלו נימה, והיה צריך לעכב עוד כמה דקות את העברת המלכות מהשררה משמואל לשאול. ראינו שהברכות, ברכת המזון וברכה שלפניה, היא בעצם זה ברכה על שני דברים. אחד, על ההנאה של מילוי החסרונות, שלאדם יש צרכים והחסרונות שם מתמלאים, ואחד זאת הנאה על הבעלות. ואחד ברכה על הבעלות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו או לרשותנו דברים. למעלה מאלה שתי ההודעות שאפשר לצייר בברכה של אחריה, מצד התמלות הדברים הדרשים לאדם אשר הוא אדם לצורכי חיותו, וגם למשהו למעלה מזה, שזה למעלה מזה הרגש הפשוט של מילוי הצרכים, משהו עוד יותר גבוה שזה הודעת הקניין, יש עוד מעלה שלישית בהודעה על הברכות, יותר רמה, שהשולחן הישראלי אשר לפני השם ראוי שיבוא גם אליו, והוא שבית המעלות המורות הן האכילה של המקום מצד ההמשך הטבעי, לא מבאי מצד הבכה האחרונה שמעורר רק להכין את הכוחות שכבר נמצאים ויצאו לפועל, לידי פעולת האכילה תוכל להיות נמשכת מצד רגשי הטבעי. זאת אומרת, לא רק אם אתה מדבר על האכילה בתור עוזר לתחושת החסרונות הפיזיים הגופניים, שזה פשוט שהאכילה היא בעצם רק ממשיכה את העולם הטבעי, לא מרימה את האדם לעולם חדש, אבל גם אפילו הצד השני, שזה הציור של ענת הקניין שמצויר בברכה הראשונה, יותר מצד הנאה של עוד לפני, עוד לא הייתה פה הנאה של סביעה, אלא רק קבלה, הערת הנתינה, עצם זה כבר יש לי משהו ביד, קיבלתי, עדיין אינה קיים, כל זה רק לצרף, לרומם, לשתף רגש ותכלית נעלה, יחד עם רגש ההמשכה הטבעית של האכילה. אז נסות לצרף פה עוד גורם. אבל עדיין יש פה משהו שהוא בסופו של דבר ממשיך את העניין הטבעי שבאדם. אבל למעלה מזה מצינו הדרכה של נביאים ראשונים, סגולי עם השם ראויים לה, שירבתה הכנה להיות לפני אכילה, לראות שהיא כולה מכוונת רק לתכליתה הנשגב, וכל כך מרושם ובלב התכלית הנשגבה של הפעולות הטובות שיצא לידה לכוח האכילה, עד שההמשכה הטבעית אינה פועלת כלל כשתיבחן לעצמה. ולזאת המעלה שהיא הקדושה השלמה, עולים אליה הם אוכלים חונים על טהרת הקודש, ודאי צריכה הכנה של ברכה ראשונה דווקא. זאת אומרת, יש כיוון אחר לגמרי, שהאכילה היא בכלל לא משרתת איזה עניין טבעי, אלא האכילה משרתת רק עניין רוחני, רק טהרת קודש. והברכה שלפנה היא בעצם התכוננות רוחנית לקראת הכנה רוחנית, לקראת התכלית העיקרית. ולכן אין צריך עם ההוכחה של מעלה נמוכה ממנה, לא צריך עכשיו שום נימוק אחר, אפשר ללכת לנימוק הגבוה ביותר. לגדולה מזו נועדה ברכה שלפניה דווקא, ברכה שלפניה היא קשורה למשהו מאוד מאוד גליון וגדול, להכין את השולחן כולו לקדושה, שהכוח המעורר את הכוחות הטבעיים יהיה עיקרו המשכה עליונה שכלית. לכן בטרם יעלה במטה לאכול, הוא אוכל במקום קדוש, במה זה מזבח, זאת אומרת שהוא כל האכילה שלו היא המשך לקורבן, ועוד לפני שהוא הולך לאכול אכילות שהם כולם קורבנות, למידה זו הוא יברך על הזבח לראות בפועל את המטרה של האכילה. אז הבכה פה היא בעצם הגדרת הרוממות, המטרה הגדולה, שכל תכליתה זה רק התכלית הנשגב. אחר כך יוכלו הקוראים. דבר רם ונעלה כזה אי אפשר להסיק עם ידי ברכה שלפניה, שעניינה עכשיו לקדש את האכילה קודם פעולתה לשם דרך אגב, עוסק את הגמרא בכך שאנשים העריכו בדיבור, ומסבירה את העריכות הדיבור בשלושה הסברים, או שאנשים דברניות, או להסתכל על שאול, או בשביל לתזמן נכון את העברת הסמכויות משמואל לשאול. יש כאן שלוש סיבות בעצם. סיבה טבעית, שנשים דברניות, זה הטבע של נשים. שתיים, סיבה רצונית, שהם רצו להתבונן. והכלל של כולן, סיבה השגחית, שמאחורי הקלעים יש בו השגחה ממרומי. זה בכלל הקדוש ברוך הוא החליט את זה, זה לא החלטה שלהם וזה לא קשור לטבע. שהיא מחוללת מצד יד השם יתברך אשר הועיד לכל דבר ועניין תעודתו, ואשר אל הלכה לדבר שאינו שעה. זאת אומרת שבגדול אפשר לחלק את העולם לשלושה גורמים, או דברים שמונעים על ידי חוקי הטבע למיניהם, סיבות טבעיות, או דברים שמונעים על פי הבחירה החופשית של האדם, או דברים שהם מונהגים על פי ההשגחה. ולמדנו מכאן שגם ביותנו יודעים את הסיבה השגחית, למרות שאפשר להגיד בקלק הכל השגחה, כן, זה נכון, אבל מכל מקום צריכים גם לחקור אחרי סיבות נוספות, סיבות טבעית על פי הרוב. קודם כל להתחיל מהדברים הפשוטים. גם אם אתה יכול להגיד השגחה, כן, נכון שיש השגחה, אבל תשים לב, אולי יש פה עוד גורמים שלמשל חוקי הטבע או בחירה חופשית, סיבה רצונית. מכל עת השתלם מדעתנו בדרכי השגחה, יונה, צריכים להבין יותר לעומק את מושג השגחה. כשהקדוש ברוך הוא משגיח, זה לא הכוונה שנשללים הגורמים הטבעיים והבחירים, זה לא כוונת ההשגחה. זה עמוד חשוב שדעת אלוקים להבין, למקם נכון ולהבהיר נכון את מושג ההשגחה. תור סיבה טבעית, נשים דרבניות, סיבה רצונית להסתכל יופו של שאול. והכלל העולה על כולם, סיבה השגחית שקשור למלכות. שלושה אלה העניינים אפשריים הם להיות הערות נחוצות לעיר רוח מי שעד צריך להיות מתחיל מנוחה ישראלית. זה לא סתם מופיע כאן שלושת העניינים האלו, כי אנחנו נמצאים בפרק הזה בהתחלת המלוכה בישראל. הוא הראשון שהתחיל את המושג מלכות שאול. כי הנה יש שנן השלמות נמוכות שהם אפשרים להיות חסרו דווקא בעל נפש גבוה. לפעמים אדם, דווקא אדם עם נטיות רוחניות מאוד גבוהות, לפעמים יש דברים מאוד פשוטים שחסרים לו, ואשר על פי רוב הם רואים להיות יסודות להנהגה המעשית. שהוא רוצים לבנות מלכות צריכים גם את הצדים המעשיים. יסוד העיקרי הוא על כל פנים גדולת הנפש, ודאי וכאן צריך להיות הערות מיוחדות בשמירה לדברים שאפשר להיות קטנים בעיני המורה מעם, מצד שדוקתו לכללים גדולים ונעלים. לפעמים אדם הוא מורה מעם, הוא רוצה רק דברים מאוד אידיאליים, מאוד כלליים, אבל סוף סוף אתה הולך להנהיג, אתה צריך להיות לפתח מודעות גם לדברים שנראים לך קצת קטנים ונמוכים, אבל הם מאוד נדרשים כשאנחנו עוברים לנושא ההנהגה המעשית. למשל, אחד, שכאשר ישנם דברים כללים ודברים פרטיים שמתחלקים לפרטים ולפרטי פרטים, בין בהשגת השכל בין בהנהגה, האיש אשר ראה נפשו מוכנת לגדולות אין לו עסק כל כך עם העניינים הכללים, ונמצאת בנפשו הכנה טובה לשמירת הפרטים להשגתם בעמדתם. אמנם בעל נפש גדולה שמשוטט ברומו של עולם ושקיף על גוי ועל אדם יחד, תקצר דעתו לפעמים בעסקים הפרטיים. יש, אנחנו רואים בעולם שיש אנשים שהם אנשים בלי נטיות רוחניות גדולות, הם לא עוסקים בעניינים כלליים, והם דווקא מאוד מאוד טובים ומאוד משוכללים בעניינים הפרטיים. כל פרט לעשות אותו, הם רואים רק את הדבר הקרוב, הם חיים לפי חוקי הטבע, לפי הדברים הטבעיים. ויש אנשים הפוך, שיש להם נטיות מאוד רוחניות של השקפות עולם, נטיות כלליות, ואין להם סבלנות לעסקים הפרטיים. אבל כל יתרונו של מלך חכם שמכין בחסד כיסו, הוא צריך, מלך צריך לאחד בקרבו את שני הצדדים ביחד. הוא לא יכול להרשות לעצמו להיות איש רוח, ולא יכול להרשות לעצמו להיות סתם איש מעשה פשוט שעוסק בפרטים. מלך חייב לאחד בקרבו את הכל, גם את הדברים הגדולים וגם את הדברים הקטנים. הוא צריך להרחיב את דעתו מעל עילוי הדברים הנשגבים הכלליים על כל פרטי הפרטים, כי הוא צריך בסוף לחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. אמרו חז"ל שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. מה זה בינה יתרה? יש מי שהרגיש בזה שהוא עצמו נבנה על פי עצות של יתרון השיחה שנטלו אנשים. אנשים כתוב שהם נטלו 9 קבין של שיחה. מה זה שיחה? זאת אומרת הרצון לעכל כל דבר. בינה, מה זה בינה? בינה זה הרצון לספוג. רצון לספוג כל דבר שקיים בעולם. גבר, הוא לא צריך לספוג כל דבר שנמצא במציאות. ההפך, הוא מנסה אפילו כל הזמן לסנן שיש דברים שהוא לא רוצה להקל אותה. ואישה, כל דבר שנפגשת איתו, מאוד מאוד רוצה להקל אותו בנפשה. איך היא עושה את זה? איך אישה מעכלת דברים? דרך הדיבור. אתה מדבר על דבר, הדיבור עליו הוא בעצם הדרך לעכל אותו. אתה שוחח על דבר הרבה הרבה, אתה מעכל אותו. גבר, הוא פותר את הדבר במשפט קצר. הבנתי, העיקרון הוא ככה וככה, הוא מוציא את העיקרון. האישה אומרת, לא, אני לא רוצה את העיקרון, אני רוצה לעכל את זה. ואתה לא רוצה לעכל, אתה רוצה לדעת מה ההגדרה, אבל האישה רוצה לעכל, אז היא צריכה לדבר הרבה הרבה הרבה, כדי שיהיה לה ספיגה. זה נקרא בינה יתרה. לכאורה זה דובע מקטנות מעלתן לגבי ערך שכל הגברים הכללי. הגברים יותר שכליים, יותר מחפשים את ההגדרה העקרונית המופשטת. אבל יש יתרון מעומת זאת לאנשים. השיחה מתרחבת על ידי הרגשה. העולם הרגשי, לצורך להקל את עיכון נפשי, עלה בנפש, להרגיש כל פרט וכל חלק בחיים במציאות, שלא ייעלם בתוך הכללים הגדולים. וזה אישה חרדה, זה הנפש שלה, היא לא מסוגלת לוותר על ספיגה הנפשית בגלל דברים גדולים, היא לא יכולה. וזה הצד של בינה יתרה שיש בה, של החיפוש הפרטי. חיפוש הפרטי הכוונה לספוג טוב טוב כל פרט, וזה הצד של האישה. לכן גם חטוב של נשים משמשניות, אתם פותקות כל פרט, מסתכלות היטב, אז הן הרבה יותר משמות לב לפרטים מבחינה נפשית. הנושא שלנו לא תשומת לב לפרטים מבחינת יכולת טכנית, אלא מבחינת ספיגה נפשית. והגבר אומר, הבן, העיקרון הוא כזה, באופן כללי זה ככה, והאישה לא יכולה. אין היכולת להגיד באופן כללי, היא צריכה לדבר על כל דבר הרבה הרבה כדי לספוג אותו. ולכן, הקדוש ברוך הוא מפגיש את שאול עם אנשים. אתה אומנם איש רוח גדול שאול, אתה איש שכלי מאוד. יפה הזדמן דבר זה אצל בחיר השם, בדיוק באותם שעות, שהיה מוכן לעלות על כיסא המלוכה, בדיוק בזמן שהוא מתמנה. להראות על מידת הבינה היתירה הזאת שיראוי לו להשתדל לקנותה נוסף השלמות מלאתו. אתה צריך לשים לב לפן של הבינה היתירה. נכון שישג לחוכמה השתיקה, נכון שאתה בעיקר חכם עדיף לשתוק, אין תולד בהרבה דברים, כן? כי בשביל החוכמה עצמה לא צריך ריבוי דברים, צריך רק בתכונה שמביאה לריבוי דברים שיזכרה פרטית על כל פרט קטן. הצורך בריבוי דברים הוא לא מצד החוכמה, אלא מצד הצורך לא להעלים את עיניך ואת נפשך מהפרטים של המציאות. גם אם זה לא מוסיף חוכמה, וגם אם זה לא קשור לחוכמה, זה לפתח רגישות, ולכן הקב"ה הוא מפגיש אותו עם נשים, בדיוק כשהוא עומד להתמנות למלך, שהן פטפטניות ודברניות, כדי להגיד לך שאול, אתה צריך קצת לספוג מהרושם הזה. עוד נוסף דבר נחוץ, למי שמנהיג עם שלם מדעת מלוכה, שישכיל שאף השלמות המלות אמיתיות אינה מנויות לפי ערכות והזיב החיצוני. אמנם אתה שאול איש רוח ויודע שבשביל להניב את העם מה שחשוב זה מחשבות נכונות, וההדר החיצוני הוא שטויות, מה זה משנה איך המלך נראה, אם הוא ככה ככה, מה זה משנה, עיקר מה הוא חושב, מה הוא מחליט. אבל מכל מקום, כשנערוך את הצורך להנהגה שלמה של עם כולו, כשמסתכלים בפרספקטיבה של עם שלם, אין ברירה, צריך להתחשב גם בתכסיסים המיוחדים שהם היופי החיצוני של סדר המלכות. עם לא יכול לחיות אם הוא לא רואה שהמלך שלו הוא לבוש, הוא מכובד, הוא יפה, הוא מרשים, משהו בו, בעמידה המלכותית הלאומית לא חסר. מה לעשות, עם ישראל זה המון, יש גם אנשים מאוד המוניים, הם לא יכולים בלי זה. ולכן אמר הכתוב, מלך ביופיו תחזינה עיניך, וחז"ל מסכת סנהדרין עסקו בזה, וביומא המלך היה מסתפר ועוד. לכן להיות איש המעלה, נכון אתה באמת רבו שלמותיו הפנימיות למעל הראש, אתה איש מאוד מאוד פנימי שאול, ובאמת משכמו ומעלה, מה ששמעול גובע משכבו ומעלה זה מצד תכונות הנפש והצדקות שלו. אפשר שלא שם לב מעולם על ברכת השם של יופי ניתן, וכן זה לא עניין אותו היופי שלו, היה איש פנימי. אבל נרמז לו כי גם כישרון זה לא על מגן ניתן, מגן הכוונה חינם בארמית, זה לא בחינם, זה שאתה יפה זה לא סתם, אלא זה כלל שלמות האומה בכללה, ויש לכל צד כישרון חפץ ועניין בשביל שלמות האומה. צריך גם את זה, המלך צריך לראות יפה, המלך צריך לראות מרשים, בגדים מכובדים, אתה עכשיו בתפקיד לאומי ציבורי, אתה צריך להיות, להבין שזה חלק מכבוד האומה. לכן משפט היופי גם הוא יהיה לקו, קו מקום, יש לו עכשיו מידה לפי ערכו, לתת לו את החסר והדרוש לו, כמו שהוא באמת שאול הקפיד על זה, כמו שכתוב בנות ישראל לשאול בחנה עם לשכם שנים עדנים אני הדעב על לבושם, שהגמרה דרשה שהוא היה נותן בגדים יפים, והגמרה גם דרשה את זה רבי ישמעאל המשנה בנדרים, שהוא היה רואה נשים, יד הוא היה דואג ליופי שלהם. זאת אומרת, עכשיו בתור מלך צריך להבין שזה, יש גם זה חשוב בתור המלכות, וזה נרמז בהסתכלות יפו שהגביל את שעת המלכה, המלוכה, שעת ההמלכה, לראות עניין אופי וערכו. אם אותו בלתי נערך לכאורה, לא מוערך בכלל, אין זה משמעות לעומת השלמות הפנימית, אבל זה אמנם זה לא העיקר, אבל זה משלים, זה מכתיר את התכונות העיקרות, זה נותן לכל התכונות עכשיו תוספת, כתר, איזשהו חשיבות, ומה שנוגע לכלל האומה וסדריה. הצד השלישי, שראו להתבונן הרבה כשאתה עולה להיות מלך בחוק המלוכה, וגם זה מכשול בזה, אין עלול בחוק השמי ויראה השם כי אם בעל נפש גבוהה, דווקא אדם בעל נפש גבוהה, בעל יכולות רוחניות גבוהות, דווקא הוא יכול להיכשל בזה, הוא יסוד ההגבלות הנמצאות בהכרח בכל דבר חוק המשפט. לכל דבר יש הגבלה, לכל דבר יש זמן, מידה, חוק. דווקא אנשים עם נטיות רוחניות גדולות ואנשים מאוד אידיאליסטיים, לא, מה זה משנה, ככה, ככה, המגבלות של המציאות זרות להם, העיקר זה התוכן, העיקר זה הרעיון. למשל שיעורי חכמים, חכמים משערים 40 שעה תובל, 40 שעה חסר קורטוב, יש הרבה דבר, מה זה משנה, ככה, ככה, חסר קורטוב, ככה זה, ככה בונים את העולם, צריך הגבלות, לכל דבר יש מידה, אחרת שום דבר לא יחזיק. הגבלות מעמידות את יסוד ההנהגה כולה. מי שמשים עיונו על התכלית הכללית בכל דבר בעניין, אדם שמתעסק רק במטרות הרוחניות, לפעמים לא יכול להיות כל כך חרד על עברת הגבלה כחוט השערה. מה זה משנה, עוברים על ההגבלה, ככה, ככה, עוברים כחוט השערה. מה צריך להשכיל? מלך, אתה הולך להנהיג את העם, צריך לדעת שזה מאוד חשוב בהנהגה, לדעת את הגבולות המדויקים של כל דבר. ההגבלה, ההגבלות היא אותה מעמידי המוסר. השגחה אלוקית גדולה מאוד עליהם, הקדוש ברוך הוא משגיח מאוד מאוד על הגבולות של כל דבר, יותר ממה שיכול אדם להבחין מהכלכלה יוצאת מחיסרון הגבלה. יש באמת, מה שנראה לך בעין אנושית שהוא לא כזה חיסרון, יש בזה חיסרון, לכן הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד משגיח שאפילו כמלוא נימה, כמלוא שערה קטנה, לא יהיה מלכות שנוגעת בחברתה. היה גם כאן בהתחלת מלכותו עיכוב מועט כזה, כל כך קטן, שתי דקות נוספות, הכל פה מדוד בדיוק הזמן הנכון שעכשיו נכנסים לתפקיד, להשלים את ההגבלה המכוונת מצד השגחה אלוקית. כשעמד על זה עיקה בהכרח שורש עמוק לבוא לקראת ערך ההגבלות, הוא למד מזה על החשיבות של כל דבר שלו את הזמן שלו, רק בהם איקון כיסא ותסודר הנהגה. כבר נכשל עם יוטה שיבוד אל ההגבלה של שמואל משבעת הימים, בהמשך שאחרי שהוא התמנה למלך, אז שמואל אמר לו תחכה לשבעת ימים, והוא לא חיכה לשמואל שלא לו הולד בו, ולכן שמואל דחה אותו מהמלכות בין השאר. לעומת זאת דוד כן הצליח, שדוד בספר שמואל ב' הוא שמר בדיוק, למרות שהיה מאוד מאוד קשה, הוא בילם בדיוק את הזמנים המדויקים. זאת היא מידת ענווה נכונה, שאול אדם שלם להכיר כמה דלאי ערך סקירתו המוקפת בגדרים צרים של ההווה, המקום הקטן לעומת מרחב המציאות שעיני השם אמה משות עוד בכללו. אדם בעל ענווה יודע שהמבט שלו הוא תמיד קטן, מה שנראה לך לא חשוב, ככה, ככה, הדקה הזאת, הדקה הזאת, ביכולת שבעיניים האלוקיות הן מאוד חשובות. בהתאמת הכללים אל הפרטים, הם יסודי ההגבלות. בזה נכלל גם כלל הזמן אל ההווה, שהוא הנצח הנמשך, וזה שאתה מגביל כל דבר בזמן הנכון, אתה מחבר אותו למגמה האלוקית, לרכבים הנצחיים, וכך כיסא המלכות ראו להיות נכון תמיד על יסודות מחוזקים. על כיסא דוד מלכתו, להכין אותה ולסעדה באמת בצדקה מעתה ועד עולם. אני צריך לסיים עוד טיפה מוקדם, אז שבוע טוב, בהצלחה, תלמדו טוב, תעשו חיים.